אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, יש עתיד, שלום.
שלום דוד.
מזמן לא היית פה.
כמעט שנה וחצי.
לא בסדר.
נכון, אבל אני שמחה ששוב הגעתי אליך לתוכנית הנבחרים.
אני מאוד שמח שבאת. אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שמטרידה מאוד מאוד אותנו. ביידן אומר, אתם לא תיכנסו לרפיח. אם תיכנסו, לא תקבלו נשק. זה ממש איום לא אגון ולא אוגן על ישראל, אחרי שהוא יציר כמה וכמה פעמים, את החמאס צריך להשמיד, את החטופים צריך לשחרר בסדר הפוך, והוא עכשיו משנה דעתו, למה? בגלל הבחירות שיש לו?
הוא לא משנה את דעתו, הוא באמת עומד על מה שהוא אמר מלכתחילה, הוא מכיר בזכות של ישראל להגן על עצמה.
בלי נשק.
אבל לא לתקוף ולא לפגוע באוכלוסייה האזרחית. אבל מה עושה האויב שלנו?
מתחבא
שם. הוא מתחבא בין האוכלוסייה האזרחית, במקומות שהם הכי צפופים באוכלוסייה, ומשם יורה בנו והורג את הילדים ונשים שלנו. זה מה שהם עושים, ואנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים, עכשיו נכנסנו לרפיח, נכנסנו נקודתית, וזה כמו פעולה כירורגית, נקודתית, מאוד מאוד ממוקדת, כדי לחסל את המוקדים מאיפה משגרים אלינו את הטילים, אבל זה לא מספיק. לצערנו, לא השגנו את המטרות בכלל במלחמה הזאת, אנחנו כבר...
בכלל?
תקשיב, היו שתי מטרות שהממשלה הצהירה, וכולנו דיברנו על זה מ-8 באוקטובר. לחסל את חמאס, למוטט את חמאס, ולהחזיר את החטופים. החזרנו את החטופים? לא.
חלק.
חלק, גם לא בחינם. ולא הצלחנו אפילו להחליש את חמאס. הם ממשיכים לראות בנו כאילו...
לא יצאנו הצל... להחליש מתוך...
אנחנו רואים מתוך, דיווחים שזה חוסל, זה
מתוך
חוסל.
28, נדמה לי, 28 גדודים, נדמה לי, ישמידו 24, לא? שאני טועה.
אבל כמה טילים ממשיכים ליפול בשטח של מדינת ישראל?
או מתוך 24, 20, אני לא...
אנחנו יכולים להגיד
על לא
החלשת האויב כשמפסיקים לראות בנו. עדיין זורקים עלינו טילים, עדיין יש אזעקות, עדיין תושבים לא חזרו לעוטף. על מה אנחנו מדברים?
למה לא נכנסתם לקואליציה?
כדי לחזק את נתניהו?
לא.
למה?
כדי להציל את עם ישראל.
איך יכולנו להציל את ישראל אם היינו נכנסים למה שעשה גנץ? גנץ הציל את המדינה?
לא, אבל הוא נמצא בתוך קבינט מצומצם, שבהתאם להחלטות של הקבינט מתקדמת המלחמה.
אתה באמת חושב שלגנץ יש קול והשפעה על נתניהו?
לדעתי כן.
אני חולקת איתך פה.
חולקת
אני
עליי.
חולקת עליך. אני בטוחה שאין לו השפעה על קבלת החלטות. ביבי, אנחנו מכירים את נתניהו. הוא עושה מה שהוא מחליט. הוא לא מקשיב לאחרים, יש לו כמה יועצים מקורבים שהוא כן מקשיב לכולם, אבל לגנץ ואיזנקוט הוא לא יקשיב, ויכול להיות הכניס אותם כדי אחר כך להעביר עליהם את האשמה, מה שהוא אוהב לעשות, למצוא אשמים ולהסיר את האחריות מעצמך.
הוא לא יכול להטיל את זה עליהם, כי הוא ראש הממשלה, והוא יושב בראש הקבינט המצומצם וגם האחר, והוא זה שמקבל את ההחלטות יחד עם האחרים, כן.
אז שיהיו לשותפים לחלוק, לשתף את האחריות ולא לקח את הכל על עצמו.
אבל זה נורא קל לשבת מחוץ לממשלה ולהביע ביקורת, אבל אנחנו בעת חירום.
אם היינו בפנים, לא יכולנו לפתוח את הפה ולהביא ביקורת. כי היינו כבולים.
למה גנץ מביע ביקורת?
וממשיך לשבת איתו, אז הוא מקבל את הסמכות של נתניהו.
כן, להיות כראש תחת, ממשלה.
להיות בממשלה תחת ראש הממשלה, זה לקבל את הסמכות שלו ולחזק אותו. אנחנו בטוחים שנתניהו צריך ללכת, הוא קשל, הוא ממשיך להיכשל, כי אנחנו רואים שהתהליכים לא מוצלחים, לא ביוקר המחיה, לא במלחמה, לא בהחזרת החטופים, למה לחזק אותו? אנחנו צריכים לגרש אותו ולהחליף את השלטון.
עכשיו?
גם עכשיו, אם אנחנו רואים שזה לא מתקדם, 8 באוקטובר זה היה מעל 7 חודשים. בזמן הזה הוא קשל גם ב-7 באוקטובר, הוא ממשיך להיכשל עכשיו, אז למה להמשיך שהוא יהיה בשלטון?
אני חושב שיש כאן סיבה נוספת, למה או למה האחרים, ואולי לא את, אבל אחרים חושבים שהוא כן צריך להיות בשלטון בזמן המלחמה. כי את יודעת, מערכת בחירות לוקחת חצי שנה, 7 חודשים, לא יודע כמה, ובעת הזו נלחמים, אבל בעת הזו גם יהיו הרבה מאוד, איך נקרא לזה, השמצות הדדיות. ואני לא חושב שזה הזמן כרגע, לא?
בוא נסתכל מה קיבלנו בתקופה
האחרונה. הרסנו את חצי עזה והראינו להם שאנחנו מתכוונים ביזנס.
מה תדמיתנו מול הציבור העולמי?
הציבור העולמי, תראי.
מה אנחנו מקבלים? בכל תחום שאתה תסתכל יש הדרדרות. באף תחום בחיים אין צמיחה למדינה שלנו. זה לא מדאיג אותך?
כי אנחנו במלחמה, מדאיג
אותי מאוד. זה לא מדאיג לי, אותי זה מדאיג מאוד.
מדאיג אותי מאוד.
מאוד, הוא צריך ללכת כי הוא ממשיך להרוס את המדינה. בכל תחומיה. אני לא אומרת שאני לא רוצה את ביבי, בגלל שאני רוצה את לפיד בכיסא של ראש הממשלה. אני רואה שנתניהו לא מתאים, הוא עושה נזק למדינה, הוא עושה נזק לעתיד שלנו.
לא, אני לא רוצה להתווכח, כי יש כאן הרבה מאוד אנשים שחושבים כמוך, וגם כאלה שחושבים אחרת.
תסתכל על תוצאות.
לא, אני רוצה רק לשאול, אבל את יודעת שעכשיו בתוך המלחמה להתחיל לנהל מערכת בחירות, תוך כדי התחת אשמה, והרי צריכים גם שתהיה ועדת חקירה ובדיקה למה קרה ולמה הגענו
לשבעה באוקטובר. הבחירות לא קשורות לתוצאות החקירה.
לא, קשורות בטח, כי עכשיו תתחיל את הוועדת חקירה ותתחיל להטיל אשמות בזמן שהצבא מנהל את המלחמה.
החקירה תהיה בצהל ובכוחות המודיעין.
לא, אולי תהיה גם על הפוליטיקאים, על אלה שחשבו שחמאס מורתע. שזה לא רק ביבי, היו עוד כאלה.
אבל היו עוד רעות, ואנחנו רואים שהתגובה לא הייתה, והכנה למתקפה לא הייתה ראויה.
זה אני לא חלוק.
היו הזהרות, ואנחנו קראנו גם בעיתונות, שמענו הרבה אנשי צבא ופרשנים שהעידו שהיו עוד רעות רבות, ולא התקבלו החלטות.
אני ממש לא חלוק עלייך. היו עוד רעות, ולא ידעו לנצל, אני מסכים איתך, אבל
זה לא כישלון, וזה לא, אני חושבת שזה, כמה שכל יום שהוא נשאר בשלטון, זה פוגע בנו, באזרחים.
תגידי, למה ביידן באמת אומר את מה שהוא אומר? הוא עוצר אותנו מלהמשיך את המלחמה, לא?
לארצות הברית יש אינטרסים משלה. והם
לא בהכרח האינטרסים של ישראל.
כן, זה לא, הם צריכים את ישראל, אבל רוצים את ישראל חלשה.
זה נורא מעניין, קודמך שהיה כאן, משה רוט, אמרת אותו דבר, הם רוצים את ישראל, הם לא ייתנו להשמיד את ישראל, אבל הם רוצים שיהיה איזשהו מאזן כוחות, וזאת הסיבה שהם לא רוצים.
כדי שהשלטון יישאר בידיהם. אנחנו עכשיו מתקרבים ליום העצמאות.
כן.
אני לא יכולה
לחגוג
עצמאות, כי אנחנו בכלל לא עצמאים, לא בכלכלה, לא בנשק. יכול להיות שיספיק לנו עכשיו נשק לסיים פעולות כירורגיות ברפיח, אבל אני לא יודעת עד כמה אנחנו יכולים להמשיך להתמודד מול האויב שממשיך לקבל טונות של כספים מקטר, ואנחנו, אם אנחנו לא מאבדים עכשיו את ארצות הברית, אנחנו לא נשרוד בלעדיהם, ואנחנו תלויים בהם. אני לא יודעת, זה טוב או רע, טוב שיש לנו שותף כזה חזק, אח גדול שכביכול שומר עלינו, אבל אנחנו לא ממש עצמאים.
אני רוצה להשמיע לך קטע מרעיון שעשיתי עם חבר הכנסת דני דנון. תראי כמה אקטואלי.
תראה, הבחירות משפיעות עלינו. האמריקאים, הממשל הדמוקרטי, רוצה לסיים את האירוע. מבחינתו, לעבור הלאה. ומה לעשות? האינטרס שלנו הוא לא לסיים את האירוע לפני שניצחנו. אם אנחנו לא נקבל או לא נוכל לקנות חימושים מדויקים למטוסים שלנו, נשתמש בחימושים לא מדויקים. שלא יהיה תחמוש של הטנקים, נשלח את הדינאינים לתוך עזה. אנחנו לא נפסיק ולא נעצור עד הכרעה מוחלטת של החמאס. ולכן נושא החימושים הוא חשוב לישראל, אבל הוא חשוב גם לארצות הברית.
דברים כדרבנות.
כן. דני היה נציג שלנו באום, והוא מבין ומכיר את הפוליטיקה העולמית, הוא גם הוציא ספר מאוד מאוד עמוק, שהוא מספר איך על השנים שהוא ייצג את ישראל באום, ועל כל היחסים דיפלומטיים בינלאומיים, הוא עשה דברים מעולים. אפשר ללמוד ממנו.
אפשר ללמוד ממנו, אני מסכים איתך, יש לו ראייה מאוד רחבה.
כן.
והוא אומר, אם אתם ארצות הברית לא תיתנו לנו נשק מדויק, יהיה נשק פחות מדויק ויהיו יותר הרוגים.
נכון.
זה מין סוג של איום על ארצות הברית.
נכון,
לא?
כי זה מה שהם אומרים, אתם יכולים להגן על עצמכם, אבל לא לגעת באוכלוסייה האזרחית. ואני חושבת שאנחנו בכלל איחרנו עם כל התגובות, גם פעולות של הצבא, כשזה
קרה,
היו צריכים להיכנס הרבה קודם.
התגובות היו צריכות להיות הרבה יותר מוקדמת.
לפני ארבעה חודשים, לפחות לפני רמדאן, לפני רמדאן היינו צריכים להתחיל את הפעולה גם מצפון וגם מדרום עזה, להיכנס ואז קודם כל לאתר את החטופים שלנו כשעוד היו בחיים ושזה היה קרוב לאירוע 7 באוקטובר, ואז להיכנס להרוס את כל התשתיות של חמאס ולא בנקודות לתפוס את המחבלים, ממש להיכנס עם כל הכוח שהיה לנו אז כשזה היה קרוב ל-7 באוקטובר, אף אחד לא היה עוצר אותה. זה היה באמת, עכשיו כבר שוכחים מה קרה ואיזה טבח נעשה ומה קרה. עכשיו רואים את המיליונים של עזתים שמסכנים שלא חוזרים לביתם, רואים אותם ולא אותנו, ולא את 200 אלף אזרחי ישראל שלא חוזרים לביתם.
אני לא חלוק עליך, אני מסכים איתך ב-100% שהיה צריך להיכנס לרפיח ממש בתחילת המלחמה, ולא לגרור את זה עד עכשיו, אני נכון, בהחלט מסכים איתך.
היינו חוסכים גם את הקורבנות שלנו וגם קורבנות שלהם.
תגידי, איתמר בן גביר, אתם לא אוהבים אותו.
זה איש מאוד מאוד קיצוני. כל קיצוניות היא לא בריאה, לאף אחד.
אתם רוצים שהוא יצא מהממשלה, ואז אתם תסכימו אולי להיכנס. אבל אמר יאיר לפיד עוד משהו מאוד מעניין. הוא אמר, אנחנו נהיה רשת הביטחון שלכם להחזרת החטופים.
להחזרת החטופים.
להחזרת החטופים. אבל הוא בעצם גם אומר עוד משהו. מי שיחזור החטופים, אנחנו נשתדל להפיל את הממשלה.
כי הממשלה הזאת מזיקה לעתיד שלנו ולמדינה שלנו.
אז איך יכול
שלנו?
ראש הממשלה לאפשר לכם להיכנס לממשלה כשהוא יודע שאחרי החזרת החטופים, דקה אחרי זה אתם מפילים אותה?
הוא צריך להכיר שזמן שלו תם, שזהו, שהוא ילך עכשיו ולא ימשוך את הזמן עוד ועוד, עד שעוד חללים שלנו יקבל חללים נוספים, והחיילים שלנו ימותו כדי להגן עלינו, ולקלקל את היחסים בינלאומיים עם המדינות אחרות. אנחנו צריכים כמה שיותר מהר להזיז אותו, ואנחנו לא מסתירים את זה, לא לפיד, ואנחנו תומכים בגישה כזאת להחזיר את החטופים ולגרש את ביבי.
בני גנץ קורא לבחירות בחודש ספטמבר. אתם מתואמים?
אני בטוחה, ואני יודעת שלפיד וגנץ נפגשים ומחליפים מילה פה ושם, אבל עד כמה הם מתואמים באסטרטגיה, אני לא יכולה להגיד, צריך לשאול את גנץ ולפיד. אז זה יותר שאלה אליהם, אבל מה שאני יודעת, כאילו הם כן...
יאיר לפיד היה לאחרונה באיחוד האמירויות. והוא חזר משם כנראה עם תובנות, והוא דיבר על נושא החזרת החטופים שכולנו חושבים עליהם, והוא דיבר על הניסיונות הבינלאומיים להחזיר את החטופים. השלטון הזה של חמאס ברצועה הוא שלטון טרור.
נכון.
אבל מעבר לזה, ללפיד יש איזושהי תוכנית, במידה והוא היה ראש ממשלה עכשיו. יש לו איזושהי תוכנית שהיא לא התוכנית של ראש הממשלה נתניהו?
בטח, והוא אומר, מדבר על התוכנית הזאת כבר מספר חודשים.
מה התוכנית?
א', צריך לסגור את הברזים כלכליים שמזינים את חמאס. עוד לפני כמה חודשים הוא היה בגרמניה, וסיפר לקנצלר ולשרים בממשלת גרמניה, על תשתית ומערכת כלכלית של חמאס, מאיפה מגיע כסף, כמה מניות יש וכמה, איזו חברה שייכת לחמאס וכל הפירמידה שלהם. הממשלת גרמניה שאלה אותי, למה עד עכשיו אתם שתקתם ואף אחד לא יודע מזה? אז קודם כל זה להחליש את חמאס
בכספים. אבל הכסף הגיע לחמאס גם בזמן של לפיד ובנט היו ראשי ממשלה.
אז צריכה להיות מערכת מתואמת עם מדינות אחרות, כי זה לא שיש להם איזה מדינה אחת ויש להם חברות רק במדינה אחת,
זה
צריכה להיות מערכת בינלאומית.
את צודקת, אבל יכולתם לעצור את זה, לא עצרתם.
אני לא נמצאת בממשלה, ועדיף לשאול את השאלה הזאת אחרת, אבל זה שלפיד עכשיו כבר חצי שנה הוא מביא והוא פונה למדינות אחרות ומסביר שקודם כל זה כלכלה, ודבר שני צריך עם הכוחות בינלאומיים לבנות את המשטר האזרחי חדש בעזה, שהחלק הביטחוני יישאר בידי, באחריות של צה"ל, בשליטה של צה"ל, והשלטון האזרחי יהיה בשיתוף פעולה עם כוחות בינלאומיים, וכדי להחליש את חמאס, נכון עכשיו חמאס שולט בעזה, צריכים להעביר את השלטון לכוחות אחרים, בשיתוף פעולה עם מדינות אחרות, מדינות ערביות גם.
מה עם הרשות?
אז תהיה רשות פלסטינית, אבל לא אבו מאזן. לא אבו מאזן ולא רשות שהיא רשות של עכשיו, שהיא מכחישה את השואה ותומכת טרור.
טוב, אבל את יודעת שהרשות הפלסטינית מוזכרת שוב ושוב כזו, יחד אולי עם כוחות נוספים, אמורה להחליף את שלטון החמאס ברצועה. לפיד, ראש ממשלה, הוא יסכים לזה?
אבל רשות, אבל לא עם אבו מאזן. שוב אני חוזרת על זה.
רשות אבל לא עם אבו מאזן.
נכון.
טוב, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, כי הרשות בעצם הייתה שם כבר.
ולא עם ברגותי.
ולא עם ברגותי, ברור שלא, הוא בכלא.
אם הוא חס וחלילה, אבל אם הוא בכל זאת יוצא.
אבל את יודעת מה, הנה, שאלה טובה, דווקא אלית. והיה עם החמאס, כתנאי לשחרור החטופים, יבקש שחרר את ברגותי?
קודם כל לשחרר לחטופים, ואחר כך להתחשבן עם ברגותי.
לא, זה לא עובד ככה.
זה עובד ככה. זה עובד ככה. לא עכשיו, לא למחרת, למחרתיים להתחשבן, אבל עכשיו להחזיר את החטופים בכל מקרה.
לא, אז את אומרת כרגע לא להחזיר את החטופים, כי אם התנאי זה קודם כל שחרור ברגותי, את אומרת לא.
אנחנו לא ראינו עכשיו, כאילו בעסקה שעכשיו...
טוב, בינתיים ראינו שהם המציאו איזו עסקה מטורפת לגמרי, זויה לגמרי, אבל... אני פשוט שואל שאלה היפותטית, אני לא... אני לא בסוד המשא ומתן.
תנאי העסקה עדיף לא לדבר בתקשורת, שזה יישאר בידי כוחות המודיעין והצוות שמונה על כך, ולא רוצה להזיק חס וחלילה, כי אני יכולה... אפשר להוציא פליטות פה של מישהו, וזה מזיק לביטחון המדינה, אני לא רוצה לסכן את המדינה שלי.
קיבלתי את עמדתך. סגירת אל-ג'זירה. אני כבר שנים מדבר על הדבר הזה. איך נותנים לערוץ תקשורת, מהנדס תודעה, שעושה לנו נזק נורא. ויותר מזה, הוא הזרוע החזקה ביותר להפצת השקרים של החמאס והאידיאולוגיה המטורפת של השמדת ישראל.
נכון.
קטר ואלג'זירה, אלג'זירה ואל קטר, זה אותו דבר. הם הגוף של קטר.
נכון.
וקטר מממנת את האוניברסיטאות, את היושבי ראש.
מפיצים את השקרים באקדמיה.
מפיצים את השקרים. כן. ואלג'זירה משדר כאן כבר שנים, והוא עושה לנו דלגיטימציה בעולם, מיליונים של צופים יש לו, והוא מדווח על שטחי כינוס של חיילים, הוא עושה לנו נזק נוראי.
נזק, נכון.
למה לא סגרתם אותו? אתם, לא את, אתם, הממשלות לדורותם, לא סגרתם.
עכשיו, קשה לי לומר, לענות לך על השאלה, כי אני לא פוליטיקאית שנמצאת הרבה שנים, אני רק שנה שלישית בכנסת, ועוסקת יותר בנושא הרווחה, בריאות, צמצום פערים בין פריפריה למרכז. לענות לך על חוק התקשורת, יש לי חוק אחד בתחום התקשורת, שעברנו עכשיו יחד עם קטי שיטרית ונעמה לזימי, שמישהו שמתקשר למוקד המצוקה, למשל איראן, לקבל עזרה נפשית, ו... השיחה נתקעה, ואיך אפשר לאתר את הבן אדם, אפילו התקשר מטלפון חסום, כדי לתת לו עזרה, אז כוחות הביטחון, ביטחון פנים, יכולים לחשוף את מיקומו של הבן אדם, כדי להגיש לו עזרה. זאת הנגיעה היחידה שלי בתחום התקשורת, בשלוש שנים שלי בכנסת.
אז עכשיו אני אתקדם.
אבל אני אגיד לך משהו, אני לפני חצי שנה בערך, יותר, לפני שנה כבר, קיבלתי שיחת טלפון מאחד הרופאים, מכירים אותי הרבה רופאים בארץ, דובר רוסית שעלה לפני הרבה שנים מאוקראינה, וכשפרצה מלחמה באוקראינה, הוא נסע לשם כמתנדב להגיש עזרה בבית חולים שדה, לטפל בפצועים באוקראינה. אז הוא התקשר ואמר, אולי תעבירי חוק לסגור את הערוצים של רוסיה בישראל, כי הם מסיתים ומפיצים שקרים לדעתו, מה שהוא טען, ושהם לא יצבו את הדעות של הציבור דוברי הרוסית בישראל. אז זה היה, זה לא אולי בעוצמה מה שמשדרת אל-ג'זירה, אבל זה, באמת זה, התייעצתי עם כמה... עם כמה אנשים שכן קשורים ועובדים בתחום התקשורת, זה עניין מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב.
אני לא רוצה לפתח איזושהי מלחמה עם רוסיה, מלחמת תקשורת עם רוסיה.
יש לנו פה הרבה אזרחים שהם גם אזרחי ישראל, כן. גם אזרחי רוסיה.
זה מאוד עדין.
מקבלים פנסיות ברוסיה, כן. ולפעמים הפנסיה הקטנה הזאת, היא מזינה את הגמלאים שלנו, פנסיונרים, שזה עוזר להם להעביר את החודש.
כן, אפשר להבין את זה. אז, טוב, אל-ג'זירה זה משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך על העבודה שלך בכנסת, כי את מתרכזת בנושאים ה... כלכליים, האישיים של בני אדם בוועדות שאת חברה. אז ספרי לי מה את עושה.
אני הרבה מתחשבת באוכלוסייה שלפעמים שקופה לפוליטיקאים אחרים. למשל, הגשתי הצעת חוק מקורית שלא התקתי ממישהו שבאמת ערכתי ועשיתי לפני כן עבודת שטח והתייעצתי עם יועצים משפטיים. יש לנו פלג קבוצת אוכלוסייה במדינה שזה אנשים, אזרחים ותיקים שהם גם נכים. גם נכים וגם אזרחים ותיקים. אזרחים ותיקים ש, למשל, עולים חדשים שלא עבדו כאן בארץ ולא צברו ותק ולא צברו פנסיה ואין להם פנסיה שיש לצברים או שמי שגר פה מעל 50 שנים. הם מקבלים קצבת זקנה, זה בערך 2,000 שקלים מביטוח לאומי, ותוספת. יש להם תוספת של השלמת הכנסה כדי להגיע למינימום של המינימום, כדי להעביר את החודש. אז אנשים כאלה שמקבלים השלמת הכנסה יחד עם קצבת זקנה, יש להם גם כרטיסים, כרטיסי מזון שמחלק משרד הפנים כבר כמה שנים, יש להם עוד הטבות נוספות, אבל יש לצדם קבוצה של אזרחים ותיקים שהם נכים, זאת אומרת, התוספת לקצבה שלהם לא נקראת השלמת הכנסה, אלא קצבת נכות, אז הם מקבלים, התוספת הזאת עבור נכות היא הרבה יותר נמוכה מהשלמת הכנסה, והם גם לא זכאים לקבלת כרטיסי מזון האלה שמחלק משרד הפנים, כאילו זו קבוצה
שהם גם נכים,
גם, וגם... נכים, גם יש להם הוצאות שירותים רפואיים, יש להם עוד הוצאות שהם צריכים אביזרים נוספים ועוד ועוד, וטיפולים שהם צריכים לרכוש, ומקבלים הכי פחות כסף. אז אני יזמתי הצעת חוק כדי להשוות את הקצבאות, שהם יקבלו את הסכום, לא יקבלו סכום
מחמאות,
ישווה.
איפה זה נמצא?
זה נמצא, עכשיו יעלה לוועדת השרים בתחילת מושב הקיץ.
ועשית את זה ב...
עם שיתוף פעולה עם חברי כנסת מסיעות אחרות, משס, מליכוד, מכל קשת הסיעות.
זה מן הכלל. זאת השיטה.
זאת אחת הדוגמאות. אחת הדוגמאות, יש לי עוד הצעות חוק שאני רוצה לקדם, גם השוואת זכויות של סטודנטים שלומדים בחול ולומדים בארץ. למשל, אלה שבארץ יש להם הנחות וזכויות והטבות, ואלה שלומדים בחול ומגיעים לכאן לארץ, גם לחופשות, ואחרי לימודים הם יחזרו לכאן, אין להם שום זכויות, אפילו אין להם הנחה לנסיעה בתחבורה ציבורית. הם לא מוכרים כסטודנטים, אבל למה? הם יחזרו לכאן וישלמו כאן ניסים, והם ממשיכים לשלם אותו ביטוח לאומי ומס בריאות, למה לא מגיע להם הטבות? אנחנו לא רוצים שיהיו כאן אנשים עם השכלה וישלמו כאן מיסים ויגורו במדינה וישרתו במילואים? וכי הם גם משרתים במילואים.
ואיפה נמצאת הצעת החוק?
זה אותו דבר, מחכים שיקדמו את זה לוועדת שרים. זה מאוד קשה לקדם משהו.
גם זה בשיתוף עם...
בשיתוף פעולה גם אחמד טיבי ועוד חברי כנסת. חברו גם מקשת פוליטית.
כולל מהקואליציה?
כולל מהקואליציה. אני תמיד מחתימה גם את החברי קואליציה. יש עוד הצעת חוק שקשורה לעולים חדשים. אתה יודע שיש ממש... ממש אי צדק שעולים חדשים שהם עם בעלי מוגבלויות שמגיעים ארצה, עושים עלייה והם במשך שנה לא יכולים לקבל קצבת נכות. ותתאר לעצמך, מגיעה המשפחה, מישהו אחד עם בעל מוגבלויות, הוא צריך אביזרים, צריך לעשות סבב רופאים, בקופות חולים, בבתי חולים, כל בדיקה אנחנו יודעים משלמים דמי השתתפות עצמית ונסיעות, והוא צריך איזה כיסא או משהו, הוא לא מגיע לו כלום, הוא לא יכול להגיש תביעה לביטוח לאומי, יש לו זכות להגיש תביעה כשהוא נמצא 9 חודשים בארץ, ורק אחרי שנה מכירים לו זכות לקבל קצבת נכות. זאת לא אפליה. אז הגשתי גם הצעת חוק, זה גם הכנסת הקודמת, גם עכשיו, לשים לזה קץ, שלאפשר אחרי חודש להגיש תביעה, ואחרי 3 חודשים כבר לקבל קצבה. אני חושבת על קבוצות שאף אחד לא, יכול להיות שזה לא פופולרי, זה לא נוגע וזה לא נשמע, אבל זה תכלס ישנה את החיים של אלפי אנשים פה, במדינת ישראל שלנו.
כל הכבוד.
יש עוד דוגמאות, יש לי, אם לראות רשימה של הצעת חוק שלי, כל
מגיע
וקשור לחיי אדם.
בישיבת הוועדה לפיתוח הנגב והגליל, אמרת כך, הקשבנו למצוקה של אנשי הצפון שנקלעו לקשיים עקב המלחמה. משרדי הממשלה עדיין אמנם מספקים להם מענה. ואתמול צפיתי בתוכנית, דווקא באחד הערוצים המסחריים, ודובר שם על זה, שבאמת כל הצימרים, כל המקומות שבהם היו...
ריק.
הכל ריק.
ריק, מת.
מאיפה האנשים האלה צריכים לחיות?
אז זה פשוט נורא, אני בעצמי מגיעה לאותו אזור, גם לאותו כפר גלעדי, והייתי במיטולה ובשתולה, באישור, נכנסנו את זה, אפשר להיכנס רק באישור צבאי. זה נורא, אנשים בוכים, גם הזמנו אותם שיגיעו לכנסת ולספר, קיימנו לא מזמן דיון נוסף בבית לוחמי הגטאות, כדי שאנשים לא יסעו לירושלים, שיבואו, הכרחנו שנציגים של משרדי ממשלה יבואו וישמעו את האנשים. תקשיב, אנשים קורסים. זה גם סכנת חיים להיות שם באזור, והרבה מפעלים וחברות פשוט העתיקו את מקומה ועברו לאזור אחר, לאזור מרכז הארץ, ושהיו מפעלי עוגן כמו חניתה, כמו אלביט, ויש עוד מעסיקים שהעסיקו הרבה תושבי האזור. השאלה אם הם יכולים לחזור הוא לא ידוע כשזה יסתיים, כי אנחנו גם לא יודעים, אין לנו אופק מתי זה יסתיים. כשאנחנו מדברים על בעלי עסקים קטנים או בעלי צימרים וכל מה שקשור לתחום התיירות, נכון לעכשיו מדינה לפני חצי שנה קבע שמי שגר מ-0 עד 5 הוא זכאי לקבל מקדמות ותמיכה.
מה שגר?
אבל מי שגר 6 קילומטר מהגבול.
לא מגיע לו.
הוא מקבל אורחים ותיירים. מי שגר 9 קילומטר מגיעים תיירים? לא. 20 קילומטר, 30 לפחות לא מגיעים תיירות. מתה בצפון,
למה
מתה.
למה לא מרחיבים את ההוראות?
למה לא? זה מה שאנחנו שואלים את משרדי ממשלה. וממשיכים לדרוש, לא רק שואלים, אנחנו דורשים שיתנו, שיציגו תוכנית. הם קיבלו, החלטת הממשלה הייתה רק לפני שבוע, אתה יודע? רק בסוף אפריל התקבלה החלטת הממשלה לתת 30.1 מיליון לשיקום הצפון. אבל אנחנו לא ראינו איך תהיה חלוקת התקציב, מי יקבל, מה, ועדיין האנשים שבעלי צימרים ובעלי עסקים שממשיכים לשלם ארנונה, ממשיכים לשלם חשבונות, ממשיכים איכשהו להחזיק את העובדים החקלאים, הם לא יכולים לפטר עובדים, כי הם, איך הם, את מי הם אחר כך יגייסו, זה לא פשוט גם לשמר על העובדים, לא בתחום התיירות, לא בתחום החקלאות, כי צריך להכשיר עובדים, אנחנו רואים שהכל כל קורס, ולא רואים אופק מתי זה ישתקם ואיך, והממשלה גם לא עושה שום צעד כדי לתקן את המצב, שום צעד.
ולסיום, שאלה שאני חושב מאוד חשובה, את חברה בוועדת הבריאות, אני גם מכיר אותך, היית בבית החולים שאני יושב ראש העמותה שם, בית חולים מאיר, ובבחירת הוועדות, למה בחרת דווקא את הוועדה הזאת?
תקשיב, מ-2012 עד 2018 ניהלתי מרכזים רפואיים של קופת חולים לאומית בקרמיאל, וכשישבתי בכיסא ובחדר של מנהלת מרפאה, אני אמרתי, לא, הייתי שרת הבריאות, הייתי משנה את זה, והייתי משנה את זה, הייתי מעבירה לפורמה כזו, והייתי פה מצמצמת ופה מרחיבה. למרות שעוד הייתי רחוקה מפוליטיקה. הייתי רק פעילה חברתית ומנהלת מרכזים רפואיים. וכשהזמינו אותי להצטרף לרשימה של יש עתיד, אמרתי, אני רוצה להיות בוועדת הבריאות, אני רוצה להשפיע, ואני משתתפת בכל הדיונים. אני תורמת מהניסיון והידע שלי, הקמתי שדולה לצמצום פערים בבריאות, כי אני רואה שאין שוויון במדינה שלנו במתן שירותים רפואיים. תושבי פריפריה משלמים אותו מס בריאות ומקבלים פחות שירותים רפואיים או שירותים ברמה נמוכה יותר, ופשוט תוחלת החיים הרבה יותר נמוכה בפריפריה מאשר במרכז הארץ. אני לקחתי דגל ואני פועלת למען צמצום פערים האלה בבריאות.
אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה, ממש סיימנו.
טוב.
חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, יש עתיד, תודה.
תודה דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.